טוב, מוזיקת רקע אף פעם לא חשבתי לעבוד, זה באמת רעיון טוב. אולי בכל זאת ננסה את זה פעם אחרת. אוקיי. אנחנו בענייני המיסטיקה, והגעתי בפעם האחרונה לסיבות לשם הרע שיצא לה. בצדק רב נדמה לי, אם מותר לי להביע עמדה, יצא לה שם רע בגלל, או נתחיל קודם, בגלל האופי של המיסטיקה, שכפי שהגדרתי אותו, היא בנויה על טענות אזוטריות, טענות שלא נגישות לבקרה של הציבור הרחב, לטענות שאתה מתבסס על אמון בבני אדם כדי לקבל או לא לקבל אותן, זה פותח פתח רחב לשרלטנות. שרלטנות יכולה להיות כמובן משני סוגים, שרלטנות מכוונת ושרלטנות תמימה. זאת אומרת, יכולה להיות שרלטנות מכוונת על ידי אנשים שעושים מניפולציות, מציגים את עצמם כמיסטיקנים מקובלים, לא יודע איך שתקראו לזה, מסיבות שונות, אינטרסים כלכליים, כספיים, כבוד, לא משנה, כל מיני דברים. השפעה, זה השרלטנות המכוונת, זידה, ויש שרלטנות תמימה. זאת אומרת, אנשים, יכול להיות שחלק מהאנשים האלה באמת ובתמים מאמינים שהם מיסטיקנים, שיש להם תובנות, שיש להם יכולות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ולכן הם גם מוכרים את זה לציבור בתמימות, הם באמת ובתמים חושבים כך. ושני הדברים האלה מתאפשרים בגלל האופי הייחודי של התחום המיסטי. האופי של האזוטרי שלו. ואני שוב חוזר ומדגיש כל הזמן, ואני אגיע לזה גם בהמשך, אין בכוונתי כרגע לפחות לטעון שאין מיסטיקה אמיתית. לא, להפך. אני רוצה להסביר למה בהחלט ייתכן שיש מיסטיקה אמיתית, למרות כל מה שאנחנו כל פעם מגלים מחדש על שרלטנות בתחומים האלה. השרלטנות בתחומים האלה נובעת מאופיים של התחומים האלה. אבל זה לא באמת אומר שכולם שרלטנים, לא במזיד ולא בשוגג. זאת אומרת, השרלטנים המזידים והשרלטנים השוגגים, זה לא בהכרח כל התמונה. יכול להיות שיש גם כאלה שהם באמת מיסטיקנים, אמיתיים. לא שרלטנים מאף אחד משני הסוגים. אני רק אומר שאופיו של התחום הוא כזה, שהוא פותח פתח, כן, פור קורא לגנב, פותח פתח לשרלטנות. כן, בעולם מדעי, בעולם רציונלי, יותר קשה, אפשר גם שם, אבל יותר קשה להיות שרלטן, בטח לאורך זמן. כי בסופו של דבר תמיד אפשר לבדוק אותך. זה כל הרעיון של המתודה המדעית, שהכל אמור להיות הדיר, דיברתי על זה פעם קודם, אמור להיות ניתן לבדיקה על ידי כל מי שיהיה מוכן להיכנס לנושא, ובמובן הזה זה באמת שונה מהתחומים המיסטיים. עכשיו, שני סוגי השרלטנות, המזידה והשוגגת, התמימה והמכוונת, הרבה פעמים הם גם מתחלקים בין כאלה שמובילים את המהלך לכאלה שהולכים אחריו, כן? כל מיני אורן זריפים למיניהם, אולי הוא תמים והוא באמת חושב שיש לו כוחות, או שאולי באמת יש לו כוחות, אין לי מושג, אני נוטה לחשוב שלא, אני אפילו נוטה לחשוב שהוא לא תמים, אבל לא יודע, כן? יש שם אינטרסים כלכליים. אז בוא נגיד לצורך הדיון שהוא לא תמים, אבל הרבה מההולכים אחריו הם תמימים. זאת אומרת, הרבה פעמים מי שמוביל את התהליך הזה יכול להיות אולי שרלטן במזיד, אבל הרבה פעמים אלה שהולכים אחריו, הם באמת עושים את זה בתמימות, פשוט בגלל חוסר מיומנות בחשיבה רציונלית, בסטטיסטיקה, בהסתברות, כן? אתה דיברתי על זה בפעם הקודמת, אז די קל לשכנע ציבור רחב בכל מיני סיפורי מעשיות מן הסוג הזה, והבאתי כמה דוגמאות בפעם הקודמת, איך העסק הזה עובד, או איך הוא יכול לעבוד, הבאתי את זה מכל מיני תחומים, בעיקר מרפואה אלטרנטיבית. רפואה אלטרנטיבית זה תחום מובהק, במובן מסוים רפואה אלטרנטיבית היא תחומיסטית. כן, כי בעצם אתה אמור להיות ניזון מהאמון שלך באדם שאומר לך, או בטכניקה שהוא מציע לך. אתה מאמין לו, אתה מאמין לו, אתה לא מאמין לו, אתה לא מאמין לו, כי אין תיקוף מדעי בטכניקות האלה, כמו שאמרתי, אחרי זה אמרתי לכם, שמצאתי את זה בוויקיפדיה, תמיד חשבתי שזה הברקה שלי. עכשיו ראיתי שבוויקיפדיה ככה פותחים את הערך הזה, רפואה אלטרנטיבית. רפואה אלטרנטיבית זה כל הטכניקות שלא עובדות. זה ההגדרה של רפואה אלטרנטיבית, כי מה שעובד ונבדק שיטתית במחקר, נכנס לרפואה הקונבנציונלית, משתמשים בו. את כל מה שנשאר באגף האלטרנטיבי, זה פשוט אותם דברים שלא עובדים. מה זה לא עובדים? שלא נבדק, לא נבדק שהם עובדים. אולי הם עובדים משום מה בלי שזה נבדק, אני לא יודע. אבל התחומים שנבדקו בהגדרה נכנסים לרפואה הקונבנציונלית. זאת אומרת, אם בודקים את זה ורואים באופן מובהק שהדבר הזה עובד, אז השתמשו בו ברפואה הקונבנציונלית. אז איך, מה סוד קסמה של הרפואה האלטרנטיבית, שאני כל פעם מוקב את הדמה מחדש, עד כמה אנשים, כולל אנשים אינטליגנטיים, עם השכלה מדעית, קונים את הלוקשים האלה, גם מציעים את זה בקופות חולים, בבתי חולים,
לא יומנתי. רגע, מה זה רפואה סינית? דיקורים זה נחשב אלטרנטיבי או לא?
אני אומר, כל מה שלא נבדק שיטתית נחשב אלטרנטיבי. ככל שאני יודע, גם דיקורים זה כאלה. אבל אני לא יודע, יכול להיות שיש שם משהו שנבדק שיטתית, ואז זה בסדר. האגף הזה בבית החולים הוא אגף נפרד, ובקופת חולים. השירות נפרד, זה אגף נפרד שנקרא רפואה אלטרנטיבית. מה שנבדק במחקרים ינתן לך על ידי רופא המשפחה, גם אם זה דיקורים, מה זה משנה? אם יש מחקר שמראה באופן מובהק שהעסק הזה עובד, אז ישתמשו בו גם רופאים קונבנציונליים, לא צריך בשבילו אגף נפרד.
בחוכמה הסינית העתיקה זה לא מספיק ניסיון של 5,000 שנה, או לא יודע כמה ש...
ניסיון של 5,000 שנה זה שווה קדחת.
אוקיי.
השאלה היא, מה עשו ב-5,000 שנה האלה? אתה יודע כמה אנשים מסביבי יש להם ניסיון עשיר ברפואה אלטרנטיבית שהיא עובדת? כל אחד מהם שבדקתי ראיתי שהניסיון שלו שווה קדחת. אז אם יש לי 5,000 שנה של מאות אנשים שכולם מדברים שטויות, אז זה הופך את זה ללא שטויות? עכשיו, לא יודע, אולי זה מאוד רציני, ויכול להיות שזה באמת עובד. אני רוצה לראות, אם יש מחקרים, אין בעיה, אני לא שבוי. אני רק אומר, אני לא מוכן להיות שבוי לכיוון ההפוך. וכשמספרים לי שזה עובד על הסבתא שלו, דיברתי על זה, כן, שכל הרופאים התייאשו מהמישהו הזה או מישהי הזאת, והוא לקח את, לא יודע מה, טיפות בח, דיקורים, אקופונקטורה, לא יודע בדיוק מה, מה שאתם אומרים, רפלקסולוגיה, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה, ומיד הוא התרפא והסרטן התעופף באוויר, והוא חזר לתפקוד מלא, ונהיה אלוף העולם בריצת מרתון. הסיפורים האלה לא שווים כלום. הם לא שווים כלום, ועוד פעם, הם מסופרים בתמימות, אני בטוח שרוב האנשים שאומרים את זה, הם אומרים את זה בתמימות, הם באמת מאמינים בזה. אבל זה שטויות כמובן. בגלל שבדיוק בגלל זה, מחקר מדעי אמור להתבצע על קבוצות גדולות, להשוות בין קבוצת מדגן לקבוצת ביקורת, שזה יהיה ניסוי כפול סמיות, כדי לשלול פלצבו וכל מיני ריפוי ספונטני, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, ואז אפשר לדבר. אבל מקרה אחד שאתה ראית שבו הוא לקח, לא יודע מה, טיפות בח והתרפא, זה לא שווה כלום, יכול להיות שהוא התרפא גם בלי הטיפות בח. יכול להיות שזה הריפוי של פלצבו, כי אם הוא מאמין שטיפות בח מרפאות, אז זה באמת ריפא אותו, אבל באותה מידה הוא היה יכול גם לעמוד על הראש וזה היה מרפא אותו, אם הוא היה מאמין בזה. אבל זה לא באמת אומר שהדברים האלה יש להם כוח מרפא, אוקיי? זאת בעצם הטענה. פלצבו זה בסדר, כי אם הוא מרפא, אז הוא מרפא, מה אכפת לי? אבל אל תגיד לי שזו תרופה שעובדת. פלצבו אפשר לעשות מכל דבר. אז הנקודה היא ש... כן, הזכרתי את הספר של סיימון סינג, ריפוי ופיתוי, הוא עובר טכניקה-טכניקה מכל הטכניקות האלה, ומראה שאותם מחקרים מועטים ביותר שנעשו באופן שיטתי כדי לבדוק את הטכניקות האלה, כולם הראו שאין שום תוצאה, אף פעם אין תוצאה מובהקת, לאף אחת מהטכניקות. הוא עובר פרק-פרק, אפשר לראות, כל פרק מוקדש לטכניקה אחרת. הוא סוקר את המחקרים השיטתיים, לא את סיפורי הסבתא, את המחקרים השיטתיים, המחקרים השיטתיים לא מראים תוצאות, לא באופן מובהק לפחות. עכשיו, אתה יכול להאמין לבן אדם שיש לו אינטואיציות גדולות, וזה באמת עבד, וזה ריפא את סבתא שלו, יכול להיות, אני לא יכול להיות בטוח שלא, אבל אני לא לא מוכן, לא מוכן לקנות את זה בגלל שזה ריפא את סבתא שלו. בסדר, הרבה דברים יכולים לרפא את סבתא שלו. זה לא, לא אומר שום דבר. מקרה אחד לא אומר כלום. אנשים מתרפאים ספונטנית גם מדי פעם. יש מה שנקרא ניסים רפואיים, דברים שרופאים לא יודעים להסביר. בסדר, יכול להיות. יש המון דברים כאלה. זה לא אומר שמה שעשו באותו, כן, הזכרתי את הסיפור הזה עם האישה, כן, היהודי שצלצל אליי שאשתו מתנגדת לחיסונים. אי אפשר לשכנע אותה. למה? כי ראתה אצל אורלי וגיא מאות עדויות על זה שאנשים עברו הפלה, נשים עברו הפלה, או לידה שקטה, מיד אחרי שהם עשו את החיסון. עכשיו, במקרה, את הסיפור הזה שמעתי תגובה של משרד הבריאות. כמובן, תמיד יכולות להיות תיאוריות קונספירציה של משרד הבריאות הוא שליח של הקרן החדשה לישראל. אבל שמעתי תגובה של משרד הבריאות שאומר ש... שבדקו את העניין הזה, ואחוז הלידות השקטות וההפלות לא שונה בין המחוסנים והלא מחוסנים. עכשיו, יש הרבה כאלה גם בין הלא מחוסנים, אז אין פלא שגם בין המחוסנים. וזה כמובן גם יכול לקרות לפעמים שבוע אחרי שלקחת את החיסון. מתישהו זה צריך לקרות. אז יהיו אנשים שזה קורה אצלם שבוע אחרי החיסון, ויהיו אנשים שזה יקרה אצלם פעם אחרת, ויהיו אנשים שלא יקרה בכלל. מה זה עוזר לי הסיפורים האלה? הם לא שווים כלום. זה פשוט חוסר מיומנות סטטיסטית. אתה צריך לקחת קבוצה גדולה, לבדוק מובהקות, יש טכניקות סטטיסטיות איך עושים את זה. אם עשית את כל זה ובדקת והתגלה שבאמת זה מביא ללידה שקטה או להפלה, משרד הבריאות היה עושה את זה. אני חושב לפחות, יש לי איזשהו אמון, הנה אני גם מיסטיקן, יש לי אמון במשרד הבריאות. אמון בסיסי, הם יכולים לקרוא, לא תמיד הם פועלים בדיוק נכון, הכל בסדר, אבל בסיסית נראה לי שהם מנסים לפחות לעבוד בסדר. הנקודה הזאת של חוסר מיומנות סטטיסטית היא מאוד חשובה בהקשר הזה, כי בעצם עליה בנויות הרבה מאוד מהתופעות האלה, אוקיי? לפני הדוגמה, אולי אני אוסיף אולי עוד משפט, יש איזה נהייה ב-50-80 שנה האחרונות, אחרי New Age, ספיריטואליזם, כן, הדברים האלה איכשהו חזרו לאופנה בעשרות השנים האחרונות, אחרי שנבעטו ממנה ברגל גסה בשנה של המאה ה-20, והדבר הזה כנראה נובע מאיזשהו סוג של ייאוש מהחשיבה המדעית, הרציונלית, כי אנשים תלו בתקוות כנראה מופרזות, חשבו שזה יפתור את כל בעיות היקום, ומתברר שכנראה הרבה מאוד מהבעיות היסודיות שלנו לא נפתרות בטכניקות מדעיות. בעצם מעט מאוד מהבעיות המהותיות שלנו נפתרות בטכניקות מדעיות. אז לכן נוצרה איזשהו סוג של ריאקציה לתקוות הגדולות האלה שתלו במדע, ופתאום נהייתה איזושהי נהייה לאלטרנטיבות. לא רק רפואה אלטרנטיבית, אלא כל מיני אלטרנטיבות. אלטרנטיבות האלה יכולות לבוא לידי ביטוי, כן, בכל מיני דברים, מה שקרוי New Age, כן, כל מיני נהייה לספיריטואליזם, למיסטיקה, לתקשור עם חייזרים ולא יודע מה, עם כל מיני דברים מן הסוג הזה. אפשר לראות, יש כל מיני תוכניות כאלה ברדיו, משום מה זה תמיד בלילה, אני לא יודע, שדים מסתובבים בלילה, אבל יש כל מיני דברים כאלה, ומתברר שיש לזה הרבה קהל. את הספרים האלה כנראה נמכרים כמו לחמניות בחנויות ספרים. נמצא שרואים שם עדפים של דברים כאלה. יש איזושהי נהייה כזאת, והייאוש מהמדע במובן מסוים, אני מבין אותו. כי באמת יש הרבה דברים שהמדע או לא הצליח להסביר, או לא יכול להסביר. זאת אומרת, בסדר, הוא לא פותר הרבה מאוד מהבעיות שאנחנו מתמודדים איתם, אבל עכשיו השאלה, האם בגלל זה אנחנו אמורים להאמין לכל שטות או לכל סיפור מעשיות שמוכרים לנו? את העובדה שאין לנו פתרון מדעי לא אומרת שחייב להיות פתרון אחר, יכול להיות שאין פתרון, אין, מה לעשות? יש דברים שאנחנו לא יודעים לפתור. יש תמיד איזושהי תחושה שברגע ששללת את הפתרון האחד, זה מוכיח את תקפותו של הפתרון האחר, כן, הזכרתי את שמעון פרס, ששאל מה האלטרנטיבה שלהם, כן, של הימין. ואת הימין תמיד פוסל את תהליכי השלום של שמעון פרס, שמה האלטרנטיבה שלהם? התשובה היא שאולי אין אלטרנטיבה. זה שאין אלטרנטיבה מצד ימין, כי אני אפשר להכריע את ה... לפתור את הבעיות בכוח, זה לא אומר שאפשר לעשות שלום. יכול להיות שאי אפשר לא את זה ולא את זה. אבל יש לנו איזושהי צורת חשיבה כזאת שאומרת שאם דרך אחת לא עובדת, זה ההוכחה שהדרך השנייה כן עובדת. זאת אומרת, אם יש בעיות שהמדע לא מצליח לפתור, אז כנראה יש טכניקות אחרות שעושות את העבודה, המיסטיקה והאזוטריקה וכדומה, וככה אנשים באמת הולכים לכל מיני כיוונים מוזרים, תשמעו, נשפחים על זה מיליארדי דולרים, זה תחום עתיר אינטרסים וכלכלה, וזה מצחיק כי הוא בנוי על תיאוריות קונספירציה, שבחלקן אגב כנראה יש ממש, על חברות התרופות שבוחשות, ומנסות לעבוד על כולנו כדי לקדם את האינטרסים הכלכליים שלהם, והטיעונים האלה בעצמם משמשים לאינטרסים כלכליים לא פחות חזקים. האינטרסים של האלטרנטיביים, מה שנקרא. הם צריך כבר עושים פרנסה מאוד יפה מהשטויות שלהם, וזה בנוי על התיאוריות הקונספירציה שתולות הכל באינטרסים מהצד הקונבנציונלי. ועוד פעם, יש אינטרסים. כן, כמו שאמר פעם מי שאמר, אני לא זוכר מי היה הראשון, פעם שמעתי את זה בשם קיסינג'ר, לא בטוח, זה שאתה פרנואיד, זה לא אומר שלא רודפים אחריך. יכול, לפעמים רודפים גם אחרי פרנואידים, זה יכול לקרות. וזה, אגב, זה משפט חזק מאוד בעיניי, כי כמו שאמרתי קודם, הרבה פעמים כשאנחנו רואים את כל השרלטנות שיש במיסטיקה, אז אומרים טוב, אז סימן שהכל שטויות, לא? זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך. ואת יכול להיות שמצאת הרבה שרלטנים, אבל יכול להיות שיש גם אנשים אמיתיים בעניין הזה. לכן בנושא הזה צריך קצת להיזהר עם המסקנות שאנחנו מסיקים. בעצם מה שקורה פה, זה, בתהליך הזה של הנהייה אל המיסטיקה, או ה-New Age, זה שמצד אחד היה איזשהו מה שקרוי, כן, בתרגום מאנגלית, מדעניזם, כן, האמון העיוור או המוחלט במדע. הריאקציה כנגד זה יצרה את המיסטיציזם, שזה האמון המופלג במיסטיקה. כשהאמת היא כנראה לא פה ולא שם, זאת אומרת, צריך להבין שהתחומים האלה, יש להם את המגבלות שלהם, אם בכלל, המדע שיש בו ממש, אבל יש לו מגבלות, המיסטיקה אני אפילו לא בטוח שיש ממש, אבל מגבלות בטוח יש, ולכן צריך להתייחס לדברים האלה בצורה מאוזנת, ואחת הדרכים לעשות את זה, זה להבין טוב טוב איך העסק הזה עובד, ואיזה טעויות מביאות אותנו לאמונות המופרזות בכל אחד משני הצדדים. צריך להבין מה זה פילוסופיה של המדע, וצריך גם להבין איך עובדת מיסטיקה. זה המרשם הטוב ביותר, נדמה לי, להתייחסות מאוזנת לדברים האלה. הרבה פעמים כשאני שומע, אני אומר למשל אמירות רציונליסטיות כאלה, נגד מיסטיקה או נגד דברים מן הסוג הזה, אומרים לי, טוב, אתה אצלך לוגיקה ומדע זה, לוגיקה ומדע זה לא הכל. עכשיו, אני מסכים, לוגיקה ומדע זה לא הכל, ואף פעם לא אמרתי שזה הכל. אבל אני כן חושב שלוגיקה ומדע זה כלים מצוינים כדי להכיר את המציאות, ואם יש לי אופציה לוגית ומדעית לטפל בעניין, אין לי שום סיבה להניח או לאמץ את האופציה המיסטית. יותר מזה, המדע והלוגיקה הם תנאי הכרחי גם אם לא מספיק. זאת אומרת, אם משהו נסתר על ידי מדע, אני לא אקבל אותו. אם משהו המדע לא יודע להגיד עליו שום דבר, אז יכול להיות שיש בו ממש, אני לא פוסל אותו רק בגלל שאין לו תיקוף מדעי. אבל מצד שני, אני גם לא אקבל אותו, בלי שיש לי איזשהם סיבות טובות לקבל אותו, אם אין לו תיקוף מדעי. אז השיווי משקל הזה, הוא שיווי משקל מאוד, מאוד עדין, כבדהו וחשדהו. אני אביא אולי דוגמה לדברים האלה, שזה כבר מחזיר אותנו מהרפואה אלטרנטיבית.
אפשר שאלה קטנה, הרב?
כן.
לגבי הקורונה, יש טענה שגם מדענים מעלים, אולי בכלל אין מגפה. הרי אם אתה מסתכל מספר המתים לפני המגפה ועכשיו, אין כזה הבדל משמעותי. אז מי אמר שבכלל יש מגפה?
קודם כל, ככל שאני יודע, יש הבדל מאוד משמעותי. הסיפורים האלה זה שאין הבדל משמעותי, נדמה לי שאין בהם ממש, כן, שהקורונה זה שפעת, ממש לא.
לא, מתים טיפה יותר, אבל לא באופן דרמטי.
הסתכלתי כמה מתים בשנה משפעת בישראל, מדובר על משהו סדר גודל של 100 אנשים. תלוי באיזה שנה. מהקורונה, אפילו בישראל, שאין כל כך...
אתה אפילו יכול גם
לצאת... אנחנו מדברים מספר מתים אבסולוטי מכל הסיבות שיש, לא משנה, מהכל.
מכל הסיבות שיש זה המון אנשים. אם יש משהו אחד שהורג את אותה כמות אנשים כמו כל הדברים האחרים, אז צריך להיזהר ממנו. נגיד שכל שנה מתים, אני לא יודע מה, 3% מאוכלוסיית ישראל. אז אם יהיה עכשיו התקפת טילים שתהרוג 3% מאזרחי ישראל, אני מדבר על מאות אלפי אזרחים, אז לא צריך לעשות עם זה כלום? זה שטות, הטיעון הזה.
אוקיי.
זה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים הטיעונים מן הסוג הזה, צריך לבדוק אותם בצורה מסודרת ושיטתית. עוד פעם, גם לי אין את כל המידע, ולא תמיד אני יודע, אבל אני מאוד זהיר עם מנסה להיות, מאוד זהיר עם ההשוואות הקלות האלה, כן, השפעת של יורם לס. לא, זה כנראה לא שפעת. עוד פעם, האומיקרון למשל אולי כן, לא יודע. באמת פה אחוז התמותה כנראה נמוך מאוד, זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק, לא בדקתי את הנתונים. כל דבר לגופו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. לא צריך שבוי של שום דבר. אני אומר שזהר, לא, דברים צריכים להיבדק. זה שלמדע אין תשובות לא אומר שעכשיו כל אורלי וגיא נהיה מומחה. או יורם לס. יורם לס במקרה הוא מומחה, אבל לא משנה, הוא דבר שטויות. זה שמדע לא יודע להתמודד עם זה או לא לגמרי יודע, כי לומדים את התופעה, מה לעשות? או לפחות מנסים לעשות את זה באופן שיטתי. וכשלא יודעים משהו, אז אומרים שלא יודעים, וכשמנסים ללכת על בטוח, אז אומרים, תראו, אנחנו מנסים ללכת על בטוח, אנחנו לא יודעים אם זאת הדרך הנכונה, אבל מנסים, טועים, מנסים וטועים, מה לעשות? מי שלא עושה, לא טועה. וזה בסדר, אין מה לעשות, אני עצוב מאוד מטעויות, ולפעמים זה נורא מציק ומטריד, בטח אנשים שיש להם ילדים בבית, לי כבר אין ילדים קטנים בבית, זה טירוף, המדיניות המשתנה הזאת, בסדר, אבל מנסים איכשהו להתמצא בתוך כל הבלגן הזה. כשמביאים את כל הטעויות האלה בתור ראייה לזה שאתה צריך לקבל כל מיני דעות הזויות אחרות, כי המדע לא יודע כלום, הסימן שהמיסטיקנים יודעים, או העיתונאים יודעים, או אני לא יודע מי יודע, זה טיעון שהוא מגוחך. בסדר? עם כל המודעות למוגבלות של החשיבה המדעית, וודאי כשהיא מעורבבת בפוליטיקה, שאז בכלל זה מועד לפורנות. בסדר? אבל... לא יודע, לא מכיר דרך יותר טובה לנהל ציבור, אלא דרך מוסדות פוליטיים. עם כל המגרעות שיש להם, ויש להם הרבה. אני האחרון שמסתיר את המגרעות ואת יחסי לפוליטיקאים ולפוליטיקה. אבל בסדר, אבל כך ציבור מתנהל, מה אני אעשה? אני לא יכול לנהל אותו במקום. לא נבחרתי לזה, אני לא מוסמך לזה, ואני לא... ואם יכולה להיות לי ביקורת, אז אני אגיד את הביקורת. זה בסדר אגב. כל אחד יכול להגיד את הביקורת, למשל אני לא מוכן... לא, 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 אני מתקומם כנגד הירידות של משרד הבריאות על פרופסור עידית מטות. לא יודע, אולי היא צודקת, אולי לא, אני נוטה לחשוב שכן. אבל גם אם היא לא צודקת, מה פשר ההשתקה הזאת? היא אומרת את דעתה, יכול להגיד שאתה לא מסכים, להעלות את הנימוקים, הכל בסדר. ואגב, גם אורלי וגיא, זה בסדר גמור, לא צריך להשתיק גם אותם. לא כי היא מומחית, היא מומחית, אבל לא בגלל שהיא מומחית, כל אחד שיש לו מה להגיד, שיגיד, לא צריך להשתיק אף אחד. אני רק אומר, אבל כל דבר צריך להיבדק לגופו. זאת אומרת, תביא נימוקים, כשאתה מעלה עמדה, תנמק אותה, זה הכל. אם אתה מנמק אותה, אז אתה טועה, בסדר גמור, אז יגידו שאתה טועה. אני לגמרי בעד שיח חופשי, ומותר להגיד הכל, גם עמדות מסוכנות, גם הכל. תגיד הכל. כל זה מנומק ועומד לדיון, ואנחנו נתמודד עם זה. להפך, ההשתקות האלה הרבה פעמים, סתם, טקטים, הרבה פעמים מעוררות תחושה שיש פה באמת איזשהו סוג של קונספירציה. טעות מנוגדות, לכן אני חושב שגם טקטית זאת טעות לעשות את זה. אם מישהו אומר אחרת, זה בסדר גמור, תתמודד עם מה שהוא אומר, תגיד את הנימוקים, ותגיד למה אתה לא מסכים איתו, זה בסדר, אין שום בעיה עם זה. הזעקות שבר האלה, זה לא אחראי מה שהיא אומרת, למה לא אחראי? היא אומרת מה שהיא חושבת, זה בסדר גמור, היא לא מקבלת החלטות, היא מביעה את דעתה, ומצוין, כמה שיותר דעות יובעו, זה יותר טוב. בסוף, מי שהגורמים המוסמכים צריכים לקבל את ההחלטות, וזה גם בסדר גמור, בשביל זה הם שם. בעניין הזה, אני חושב שזה סימפטום, אני מתעכב ככה על הקורונה, גם כי התגלגלנו לזה, אבל אני חושב שזה זה הקשר שבו אפשר מאוד טוב לראות את התופעות שעליהן אני מדבר. איך אנשים הולכים לכל מיני טיעונים, מפתחים אמונות וכל מיני דברים חסרי שחר, בגלל שהחשיבה הרציונלית לפעמים מחזיבה, או נראית להם שהיא מחזיבה, או לא משנה מה. אבל זה לא אומר, גם אם היא מחזיבה או היא נראית לך שהיא מחזיבה, לא תמיד זה באמת נכון, אבל ככה נראה לך, זה לא אומר שהאלטרנטיבה נכונה. נכון ששתי אלטרנטיבות לא נכונה. זה... אוקיי. מה שרציתי להגיד זה שדוגמה, העניין הזה שמחזירה אותנו עכשיו מהאגף המדעי אל המיסטיקה, בואו נסתכל רגע על סיפורי השגחה. השגחה אלוקית. האמונה בהשגחה אלוקית זה בעצם, מבחינתי, זאת מיסטיקה. לא בגלל שזה לא נכון. נכון או לא נכון צריך לדון. אני טוען שזאת מיסטיקה. למה? קטגוריאלית. אני אומר שזאת קביעה מיסטית. ולמה? לא כי זה שייך לישויות רוחניות וכו'. אמרתי, זאת לא הגדרה שלי למיסטיקה. אלא כי זה אזוטרי. מה זאת אומרת? אי אפשר לבדוק את זה. תנסה לבדוק תזה לגבי השגחה באופן שיטתי, מדעי, לא יודע, איך שלא תרצה. לא תצליח. אני לפחות לא רואה איך מצליחים, לא ראיתי אף אחד שבאמת הצליח. אולי יש כאלה חכמים גדולים שיכולים, אני לא יודע. להפך, בבדיקות שיטתיות של, כן, היו בדיקות שיטתיות של ניסויים, אגב, רק אצל נוצרים, יהודים מספיק חכמים בשביל לא לעשות את זה, הנוצרים בדקו באופן שיטתי השפעה של תפילות. האם תפילות מועילות לרפואה? יש מחקרים על זה. לקחו קבוצות גדולות שהתפללו עליהם וכאלה שלא התפללו עליהם, ובדקו אחוזי ריפוי עם כלים סטטיסטיים כאלה או אחרים, ועשו מחקר על זה. ומתברר שיש מחקרים שיראו, שזה כולל, היו מחקר, תלוי, היו כל מיני סוגי מחקרים, היו מחקרים שנעשו במתודה מדעית מלאה, מעט. אבל היו מחקרים שלקו במתודה שלהם, בצורה כזו או אחרת, בלי כפל סמיות, או בלי ביקורת, או לא משנה, מספרים קטנים מדי, היו כל מיני, או לא היה מדד ברור למה זה נקרא התרפא, או עד כמה הבן אדם התרפא. יש הרבה דברים ששם הדברים האלה יכולים ליפול. אבל היו גם מחקרים שבדקו את זה ברצינות, ועל זה יש ויכוחים גדולים, אם זה כן עובד או לא עובד, אבל היו מחקרים שגם בדקו את זה ברצינות, אצל היהודים לא עושים את זה. לא עושים את זה, אז כמובן יש איסור, בחנו נינה בזאת, אסור לרסות את הקדוש ברוך הוא, חוץ מאשר במעשר, כמו שהגמרא אומרת. זאת אומרת, אנחנו יהודים הם חכמים, הם מוכנים להפריח סיסמאות מיסטיות לחלל האוויר, כל עוד אסור לבדוק אותן. זאת אומרת, יש איסור גדול לבדוק אותן. אבל אצל הנוצרים אין חוכמות. החבר'ה, כשהנוצרים מאמינים במשהו, הם באמת מאמינים בו, לא כמו היהודים. זאת אומרת, אם הם מאמינים בזה, הם באמת מאמינים בזה, והם מוכנים להעמיד את זה למבחן מדעי, למבחן ניסיוני. בכל אופן, אז קשה לבדוק את הדברים האלה. וכן, שזה נספח בספר, אלוהים משחק בקוביות. כשפעם מישהו שלח לי, זה מרדכי אלפרין, הוא שלח לי איזה מאמר של כמה עמודים, שסקר את המחקרים על השפעה של תפילות. מאמר בעברית שיצא בכתב עת הרפואה באוניברסיטת תל אביב. והיה שם פרופסור שיינפלד ועוד כמה שכתבו את המאמר הזה, והם סקרו את המחקרים בתחום הזה. עכשיו, זה היה מאוד מוזר המאמר, אני אומר את זה כדי להראות לכם עד כמה הדיונים האלה מוטים, כל הצדדים. הם עשו שם טבלה של כל המחקרים שהם סקרו. עכשיו, הם גם מיינו את המחקרים לפי מחקרים במתודה מדעית מלאה, מחקרים שהם לא כפולי סמיות, יש מחקרים ברמות שונות של מתודה מדעית. עכשיו, היו מחקרים שהראו השפעה, היו מחקרים שלא הראו השפעה, מתברר שכל המחקרים שבדקו את זה במתודה מדעית מלאה, הראו השפעה מובהקת. לפי הטבלה שלהם, אני לא קראתי את המחקרים, אני קראתי את המאמר שלהם. ואז הם מסכמים את המאמר והם אומרים, לא, אז צדיק באמונתו יחיה, וכל אחד יכול לבחור, אין הכרעה מדעית, והשאלה נותרת פתוחה. זאת מסקנת המאמר. אז ככה שאלתי את מרדכי אלפרין, כי הוא רופא, אז תגיד, אני מפספס פה משהו, או שזה פשוט אוסף של שטויות? אמר לי, לא, אתה לא מפספס כלום, זה אוסף של שטויות. זאת אומרת, אחרי זה ראיתי שברשת יש ביקורות גם על, גם על המחקרים המדעיים במתודה המלאה. נתתי אפילו לינק בספר, למטה לאתר שמפרט את הביקורות על זה. אבל מבחינת מה שהם הציגו במאמר שלהם, אז הם הציגו את המחקרים ואת התוצאות. ומדבר שכל המחקרים במתודה מדעית מלאה מראים השפעה מובהקת של תפילות. נוצריות. אוקיי? והמסקנה שלהם זה שהשאלה נשארת פתוחה ואין הכרעה מדעית ואין כלום. למה? כי יש הרבה מחקרים אחרים שהם לא במתודה מדעית מלאה, שלא מראים תוצאות מובהקות. זה כבר מגמתיות יותר גדולה מזאת בחיים שלי לא ראיתי נדמה לי. זה באמת, זה ברמה של שטות. זה לא יאומן הדבר הזה. ללמדכם שמגמתיות יש מכל הכיוונים, גם מהצד המדעי. אבל בסופו של דבר אני אומר שקשה מאוד באמת לבדוק בצורה שיטתית תזות כאלה של השגחה, כמובן להשגחה אקטיבית, כמובן השגחה פסיבית זה בכלל לא טענה על העולם, אבל השגחה אקטיבית, זאת אומרת, השגחה אקטיבית פירושו שהקדוש ברוך הוא מעורב במה שקורה בעולם, זה נקרא השגחה אקטיבית, את זה קשה מאוד לבדוק. כן? חז"ל אומרים, באבון נדרים בניו של אדם מתים. מישהו פעם בדק את זה? עם בני אדם שעברו על נדריהם, אחוז תמותת הילדים אצלם גבוה יותר מבני אדם אחרים, אני מבטיח לכם שאף אחד לא בדק את זה, וגם אם יבדוק לא יגלה שום ממצאים חד משמעיים. כי אם הוא דתי, אז הוא ימצא ממצאים חד משמעיים, ואחרי זה יבוא החילוני ויראה לו שהוא איתה את התוצאות ואת המחקר, קשה מאוד לבדוק את זה. אתה לא יודע, אולי ילדים, אולי הם קבוצה לא מספיק גדולה. אולי יש כאלה שעברו על נדרים, הם אפילו לא יודעים, כי הם לא זוכרים שהם נדרו. ואז אחרי זה יבואו התירוצים, טוב, בזמן הזה זה כבר לא נכון, רק בזמן שהייתה נבואה זה היה נכון. לא יודע מה, כן, כמו עם הברכה שהקדוש ברוך הוא ציוויתי את ברכתי על השביעית, אני לא יודע, שביעית בזמן הזה דרבנן, אז שם אין ברכה. לא נאמרה הברכה, זה כתוב עצמה, אני חושב, עד הנושא כלים של שולחן ערוך. קיצור, יש תירוצים על הכל, אי אפשר לבדוק כלום. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שהשאלה של השגחה בעצם נותרת כשאלה מיסטית. מה זה אומר מיסטית? מיסטית לא בקונוטציה שלילית. אני כרגע מגדיר את הקטגוריה שאליה שייכות הטענות האלה. זאת הקטגוריה הזאת זה קטגוריה של מיסטיקה. מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול לקבל את זה שיש השגחה כי התורה אומרת, או כי חז"ל אמרו, או כי, לא יודע, מה הרב שך אמר, או לא משנה, כל אחד במישהו נותן אמון, או כי הרב אמר, או כל אחד, לא משנה, תבחר את מי שאתה רוצה, אבל אתה בוחר, אתה קובע את עמדתך בנושא הזה, כי אתה נותן אמון במישהו, לא כי אתה ראית. עכשיו, מה קורה כתוצאה מזה? אחרי שאתה נותן אמון במישהו, אתה כמובן גם רואה השגחה על כל צעד ושעל. כן, הרי, כן, אתם כל יומיים, אתם יכולים לראות מישהו שרואה את יד השם על כל צעד ושעל, מלווה אותו צעד אחרי צעד. כן, הוא רואה את השגחה פרטית על מילימטר, הוא צועד. ברור, אם אתה רואה את זה במשקפיים האלה, אתה תראה השגחה על כל מילימטר. מי שרואה את זה במשקפיים אחרות, לא יראה השגחה באף אחד מהמילימטר. בסופו של דבר, אתה לא מסיק שיש השגחה ממה שקרה לך. אתה מסיק שמה שקרה לך מושגח, כי אתה מניח שיש השגחה. זה הרי ברור. כל הסיפורי מעשיות האלה על הטילים בגוש קטיף, איך שהם לא פגעו באף אחד, שראיתי פעם ספר כזה, על הניסים, כן, איך שהטילים לא פגעו באף אחד. לא ראיתי שם חישוב מסודר, מה הסיכוי שטילים כאלה יפגעו, או כמה נפגעים אמורים להיות באופן טבעי. בטילים כל כך לא מדויקים על שטח בסך הכל די גדול, לא יודע, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל גם כותבי הספר לא בדקו. לא בטוח שיש להם את הכלים לבדוק, אוקיי? עד שלא בדקת את זה, אני לא קונה את הלוק שזה על ניסים. איך אתה יודע שזה ניסים? אולי זה סתם סטטיסטיקה. אז לכן הטענות האלה, כן, הסידור שהציל, כן, הסיפור, האגדה האורבנית הזאת, על כל אלה שהסידור שהיה בכיס שלהם, עצר את הכדור שירו עליהם במלחמה, כן, חיילים, הלכו עם תהילים או סידור, או לא משנה משהו בכיס, וזה עצר את הכדור. יש כל מיני סיפורים כאלה. לא יודע, אני לא עשיתי מחקר כמה חיילים היה להם סידור בכיס ומתו, ולא הגן עליהם. או כמה חיילים, היה להם הברית החדשה בכיס, וזה עצר את הכדור. או צ'יפופו, וזה עצר את הכדור. וכל הדברים האלה צריכים להיבדק, אם אתה רוצה לטעון טענה רצינית. עוד פעם, אני לא אומר את זה כדי להגיד שזה לא נכון. אני אומר את זה כדי להגיד שהטענות האלה הן לא רציניות. עכשיו תחליטו מה אתם עושים איתם. אתה לא יכול לטעון שכך קרה לך בלי לעשות איזשהו תיקוף סטטיסטי לעניין, זה פשוט לא רציני. אתה כל כך קל להתרשם מדברים ולהתפעל ולראות בזה את יד השם ונס גלוי, כי אתה פשוט לא מיומן בחשיבה סטטיסטית. אנחנו כולנו נופלים, כי גם מי שכן מיומן, כשאתה נמצא בתוך הסיטואציה, זה מתה, זה מפיל, ברור. יש כן, האגדה, זה לא אגדה אורבנית, זה מעשה שהיה בדידי. אני תמיד מספר אותו, אז בטח כבר שמעתם, או הרבה מכם שמעו את זה ממני, על הנס בגדרה. כן, כשנסעתי עם המשפחה בירוחם, אני אספר עוד פעם, סיפור כזה אי אפשר לפספס, נסעתי עם המשפחה מאיזה שמחה משפחתית בכפר חב"ד, איזה קרובים שלנו, חזרנו בלילה לירוחם באוטו, אשתי ואני עם 6 ילדים, 8 אנשים, בסדר? בגדרה, אתה מדבר על 12, 1 בלילה, נדמה לי משהו כזה, עברנו בגדרה, יצא מהצד איזה בחורה צעירה, אחרי זה התברר שרק קיבלה את הרישיון, לא עצרה בעצור, לא משנה, יצאה מי שלפניי בלם, ואני נכנסתי בו. האוטו שווק במקום, זאת אומרת, אין, הוא לא היה שם מישהו יותר. עכשיו, עקרונית, אני תקוע באחד בלילה, 8 אנשים בגדרה, בדרך לירוחם. אני יכול להזמין 2 מוניות שיכילו את כולנו, ולשלם על זה הון תועפות, מה עושים עם הרכב, בלגן שלם. היה שם איזה קיוסק פתוח, אז שם השארתי את המפתח, אמרתי לגרר שיקח את זה משם, אבל אני מקדים את המאוחר, כי שנייה שהייתה התאונה, עוצר לידינו רכב גדול ריק של שכן שלנו מירוחם. מכניס את כולנו, כל 8, לרכב הריק שלו ולוקח אותנו הביתה. אני מדבר ברגע התאונה, באותה שנייה. זאת אומרת, הוא אפילו לא ראה שהייתה תאונה, הוא חשב, הוא אחרי זה סיפר לנו כשהיינו באוטו, והוא בכלל לא ראה שקרה שם משהו, הוא התכוון להמשיך לנסוע, ואז אשתו רואה אותנו, הוא אומר, רגע, תעצור רגע, משפחת אברהם פה, ובסדר, משפחת אברהם, מה לעשות? בכלל לא ראו עוד שזה קרה, זה ממש רק קרה. אבל לא, תעצור, יכול להיות שהם צריכים משהו. הוא עצר, 8 אנשים נכנסנו, ונסענו הביתה. עכשיו מתברר, לא זו אף זו, מתברר, הוא היה איזה פוליטיקאי מקומי, בירוחה, נציג של הקהילה החרדית במועצה, משהו כזה. אז הוא היה נוסע לרגל עיסוקיו הפוליטיים תמיד לירושלים. ירוחם, ירושלים, זה היה המסלול בעיניים עצומות. באותו לילה הוא פספס את הפנייה בלטרון, ששם תמיד יורדים מירושלים לכיוון דרום. הוא פספס את לטרון, וככה הוא הגיע איכשהו לרמלה, גדרה, הוא אומר, אני לא מכיר את האזורים האלה, לא יודע איך הגעתי לשם, ואז בדיוק הוא הגיע אלינו בשנייה שהייתה התאונה שלי. שכל הסיפור הזה הוא עזוי, כי הוא אף פעם לא איבד את הדרך, הוא יודע אותה בעל פה. אולי לא מושג איפה הוא נמצא, במקרה אשתו ראתה שזה אנחנו, ובמקרה היא אמרה, רגע, אולי הם צריכים משהו, ובמקרה האוטו שלו היה גדול, ברק, לא קטן ברק, לא גדול ומלא, אלא גדול ברק, שכל 8 נכנסים, חוץ ממנו ומאשתו, טרנזיט כזה, אוקיי? ושכן שלנו מירוחם, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? מאוד קטן, אוקיי? טוב, אז אני כמובן, זה היה, נדמה לי זה היה יום 5, יום 6 היה טיש לחבר'ה בישיבה, כן, באתי בישיבה בירוחם, זה היה טיש, קלטתי לספר להם את סיפורי הניסים שלי, אולי זה ייכתב בספר הזיכרונות, על המופתים שחוללתי. אז סיפרתי לחבר'ה שם, ואמרתי להם, תשמעו, מה אתם אומרים על הסיפור הזה? נס גלוי, לא? אז כן, מה זה, לא יאומן כי יסופר. אמרתי, אני לא יודע, בעיניי אני לא רואה פה נס בהכרח. בוא נגיד שהסיכוי שדבר כזה, סתם אני זורק מספרים, כי השאלה בכלל איך לחשב דבר כזה, אבל נגיד שהסיכוי שדבר כזה יקרה הוא 1 ל-10,000. בסדר? כמה אנשים ברחבי העולם נתקעו עם משפחה גדולה באמצע הלילה עם תאונה, ולא עצר לידם אף אחד? כמה אנשים נתקעו ועצר לידם מישהו רק אחרי שעה שהם חיכו? תציירו את כל ההתפלגות. אם תראו לי שההתפלגות היא לא הגיונית, אז אני מבין שהייתה פה יד אלוקית מעורבת. אבל אם יש סיכוי של 1 ל-10,000, ו-10,000 איש זה לא קרה להם, ואני האחד מתוך 10,000 שזה כן קרה לו, אז זה לא נס, זה סתם סטטיסטיקה. אבל למישהו זה צריך לקרות, לא? זה מישהו הזה במקרה, הייתי אני. אם זה לא הייתי אני, הייתי מיילל ומבקט מר גורלי, ומישהו אחר היה מספר על הניסים הגלויים שהוא חווה. אז תראו, אפילו דבר כל כך חד משמעי, אין מישהו שלא היה ראוי בו נס. רק אפיקורס כמוני יכול להיות כופר בניסים כאלה. כופר בטובה שגמל איתו הקדוש ברוך הוא. לא, אבל אמיתית, אני אמרתי לחבר'ה שם, אז עוד הייתי פחות רדיקלי מהיום, אמרתי לחבר'ה שם שאני לא חושב ש... בוא נגיד, בסמינר לחוזרים בתשובה, או למחזירים בתשובה, לא הייתי מביא את הסיפור הזה כראיה ליד אלוקים. אבל אני כאדם מאמין שחושב שאלוקים כן משגיח, יכול להיות שאני אתלה את זה בו, בזה שהוא בחר אותי להיות אחד מהעשרת אלפים. אותו אחד מתוך העשרת אלפים שהוא כן עוזר לו. טוב, אז יכול להיות שהוא רומז לי בעניין הזה משהו. זה יכולה להיות אולי טענה. אחרי שאני חושב שיש השגחה, להגיד שפה אני זה שנבחרתי, אולי, אבל להביא מכאן ראייה לזה שיש השגחה, זה לא. זה, היום אני כבר חושב שגם הטענה החלשה יותר, אני לא כך מקבל אותה. אבל זה כבר עברתי גלגולים מאז. אבל אני מדבר כרגע על הטענה הראשונה שלי. הטענה הראשונה שאומרת שזה לא ראייה למעורבות אלוקית בשום צורה. עכשיו תבינו שאם זאת לא ראייה, אז אני לא יודע איזה נס כן יוכל להיות ראייה. אולי אם יעמידו לך, לא יודע, את שמש בגבעון דום, או יעמידו את המים כמו בקיעת ים סוף. כן, נס שהוא נגד חוקי הטבע. אבל ניסים סטטיסטיים לעולם לא יוכלו להוכיח כלום, כי אתה צריך לבדוק את כל ההתפלגות, ומה שקרה בכל המקרים, בכל העולם, בכל הזמנים, ואז לראות האם מה שקרה לך חורג מהסטטיסטיקה הצפויה או לא. האם זה...
מה זה אם...
לא, מה?
לא, אני אומר, מה זה אין אדם נוקף את הצבעו מלמטה אליהם, כן, נכריזו עליו מלמעלה?
לא יודע, תשאל את מי שאמר את זה.
חזל, לא?
שאל אותם, לא יודע, מה... אני אחראי למה שהם אמרו,
לי זה לא נראה. איך הרב מפרש את
ה... מה?
טוב.
לי זה לא נראה.
איך הרב מפרש את
ה... לא, אני חושב שזה לא נכון.
אוקיי.
אגדות חז"ל או אמירות לא הלכתיות לא מחייבות, הם חשבו מה שהם חשבו, הם גם חשבו שיש, לא יודע מה, רפואות כאלה או אחרות שעובדות, וש, לא יודע מה, שלאכול בצל זה קשה לשכחה. בסדר, חשבו כל מיני דברים. זה אומר שהם לא טעו, הם טעו, כי הם, כמו שאנחנו גם היום טועים, לפי הידע שיש לנו, אז הם טעו לפי הידע שיש להם. הידע שיש לנו גדול יותר, אז מסתבר שלהם היו יותר טעויות מאשר לה. בתחום ההלכה יש סמכות של חז"ל, וזה מחייב. אז שם אני מקבל את זה, אבל לא כל מה שכתוב בגמרא אני חייב לקבל. יש שם דברים שבבירור לא נכונים. בכל אופן, אז לענייננו, כן, בהקשר הזה, הבאתי פעם את הגמרא הזאת בברכות. חז"ל הרי אומרים שהמשנה מדברת על תפילה לשעבר. כן, כשמתפלל, יהי רצון שלא יהיו אלה בני ביתי, או שתלד אשתי בן זכר, כשאשתו מעוברת, כן? אז הגמרא אומרת שאי אפשר להתפלל על זה, זו תפילה על לשעבר. ב-40 יום בוולד, לא משנה, הגמרא עושה חילוקים שם, מתי כן ומתי לא. אז ראיתי שם בניתוח, גם באתר כתבתי את זה, גם בספר, בטרילוגיה, בספר השני, שיש שם איזושהי אמירה שהיא מאוד בעייתית. כי אם אתה מדבר על שאי אפשר להתפלל על מציאות שכבר נקבעה ברמה המדעית, אז אתה לא יכול להתפלל על זה גם ב-40 יום הראשונים, לא רק אחרי זה. גם ב-40 יום הראשונים כבר יש התמיינות עם זכר או נקבה, העובר. אז מה יש אחרי 40 יום? אלא מה? כן, הטענה היא שאתה לא יכול להתפלל על נס גלוי, רק על נס נסתר. כן? אבל העובר אחרי 40 יום זה גם נס נסתר. אז למה על זה אי אפשר להתפלל? העובר בן חצי שנה, בן 8 חודשים, עומד להיוולד, בסדר? אני רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא שיהפוך אותו מזכר לנקבה או להפך. למה זה אסור? זה נס, אין להם אולטרסאונד. לא היה להם אולטרסאונד. הם לא ידעו.
ידעו שיהיה.
מה?
ידעו שיהיה.
לא שומע?
ידעו שיהיה אולטרסאונד, אז אמרו מה.
הם ידעו שיהיה, כן, ברוח קודשם, ידעו שיהיה אולטרסאונד.
כן.
יפה, זה תירוץ יפה, לא חשבתי עליו. בכל אופן, אז חז"ל הבעיה שלהם זה לא שהנס הוא נס נסתר, אלא הם הבינו שיש זמן שממנו והלאה נקבע מן העובר, ועד 40 יום לא נקבע, זה נשאר פתוח. אז אתה יכול להתפלל, ומשם והלאה אתה לא יכול להתפלל, אבל אנחנו היום יודעים שזה לא נכון. זה כבר קבוע קודם. אתה לא יכול לראות, אולי קשה יותר לראות, אבל זה כבר קבוע קודם. עכשיו, אם באמת זה כבר קבוע קודם, אז למעשה מבחינת הידע שלנו היום אסור להתפלל על זה גם לפני 40 יום. זה כבר קבוע. אסור להתפלל על מה שקבוע. אלא מאי, אבל כל דבר בעולם הוא קבוע. כי הרי הטבע הוא דטרמיניסטי. אז אי אפשר להתפלל על כלום. אז לפיכך, אם לוקחים את התזה של חז"ל עם הידע המדעי שיש לנו היום, המסקנה היא שאי אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שום דבר. כל מה שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה בעצם אומר, תראה, באופן טבעי אמור לקרות X, ואני מבקש ממך שיקרה Y, נגיד אני חולה. אז אם אני חולה מסוכן, אני אומר, באופן טבעי, אם אני באופן טבעי הולך למות, אנא הקדוש ברוך הוא תרפא אותי. תבריא. אוקיי? אז אני בעצם אומר לו, תעשה משהו שהוא נגד הטבע. אתה לא מסתכל על משהו שהוא נגד הטבע. כל תפילה היא בקשה נגד הטבע. אין תפילה שהיא תפילה במסגרת הטבע. עוד טעות מפוצה אצל חכמים. אין דבר כזה. כל בקשה מהקדוש ברוך הוא למעורבות, מעורבות פירושה לסתות ממה שהטבע היה עושה בלי המעורבות, נכון? כי אתה לא צריך את הקדוש ברוך הוא. אם הטבע היה עושה את זה גם ככה, שמה נתפלל לקדוש ברוך הוא, גם ככה הייתי מסתדר. כמו שקה והפריט. אז הטענה היא שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיתערב וישנה את מה שהיה קורה לי באופן טבעי. אבל אם אסור להתפלל על מה שכבר קבוע, כי זה נקרא תפילה לשעבר, אסור להתפלל על שום דבר. ואכן, זה מה שאני חושב, באופן עקרוני, אם הייתי לגמרי בטוח בזה. אבל זה רק במאמר מוסגר. אבל לענייננו, זה לא הנושא שלנו. מה שאני רוצה להגיד כאן, זה שהטענה לגבי השגחה, היא בעצם טענה שבמהותה היא טענה מיסטית. היא טענה שמתחילה באמון שיש לך במישהו, במשהו, בתורה, בחז"ל, לא משנה, במי שלא יהיה. ולא נגיש לבדיקה של כל אחד שירצה לבדוק, או שיחליט לבדוק. מה, מישהו?
רציתי לשאול שאלה. אמרת מקודם שאם הדבר חורג מגבולות הסטטיסטיקה, אז אני אראה בו נס. אני מנסה להבין מה זה אומר לחרוג מהסטטיסטיקה.
שאלה מצוינת. לא יודע, כמה לחרוג? אם הסיכוי הוא שישית, כן, בקוביה, הסיכוי הוא שישית, נכון? אז אם יצא שלוש, זה נס. כי הסיכוי שיצא שלוש זה שישית. בסדר, אבל תמיד יצא משהו בסיכוי שישית, נכון? אבל מצד שני, אם בקוביה תראה לי 1,000 פעמים רצוף שש, זה לא שונה בהסתברות שלו מכל סדרה אחרת של 1,000 תוצאות. ועדיין אני אגיד שפה משהו לא הגיוני, זה לא קרה סטטיסטית. זאת אומרת, יש רמה מסוימת של סבירות, שממנה והלאה אני אגיד, אוקיי, את זה אני לא תולה בסטטיסטיקה. לפחות אם יש לי הסבר אלטרנטיב.
זה קובייה תפוקה.
כן, יכול להיות שהקובייה לא הוגנת. בסדר. אם יש לי הסבר אלטרנטיבי, אני אעדיף אותו על פני ההסבר שזה קרה במקרה. אבל אם אני בטוח שהקובייה הוגנת, נגיד שנותה לי באיזושהי צורה ודאית, הקובייה בטוח הוגנת. אף אחד לא היה מעורב. אז אני כן אגיד שזה קרה במקרה. יש איזשהו סיכוי שזה יקרה, מאוד קטן. יש איזשהו סיכוי שזה יקרה. נכון? לכן, בסופו של דבר, זה הכל שאלה של השוואה בין אפשרויות. אתה בוחר את הדבר, תורה שלמה בהסתברות או בסטטיסטיקה של בדיקת השערות או בדיקת היפותזות. צריך להשוות את ההסתברויות של שתי היפותזות, ויש מדדים סטטיסטיים מה רמת המובהקות של היפותזה 0 או היפותזה 1, על מחליט בין שתי... יש כלים סטטיסטיים איך עושים את זה. עכשיו, אף פעם אתה לא יכול להיות בטוח, אבל אתה כן יכול להגיד ברמת סבירות גבוהה שפה הייתה מעורבת יד אלוקית. יכול להיות שלא. האתאיסט תמיד יוכל להגיד, אני אומר זה מקרה, נכון? סיכוי מאוד קטן, אבל זה מקרה. אבל פה אני אגיד, אני לא אתאיסט, אני אומר, יש קדוש ברוך הוא. אין לי בעיה עם הטענה שהקדוש ברוך הוא היה מעורב. כל עוד יש לי אינדיקציה טובה שזה באמת מה שקרה. אז לכן אני אומר, אם יש אינדיקציה כזאת, אז זה בסדר. אם אין אינדיקציה כזאת, אז לא. אין סיבה להניח את זה. אז הטענה הזאת, הטענה של השגחה, בעצם היא טענה מיסטית קלאסית. כי בעצם היא בנויה על אמון, יש לי, כן, כמו הטענה בביאת המשיח, אמון בביאת המשיח. מי שמאמין בביאת המשיח בעצם מאמין במיסטיקה, נכון? אז הוא, מי שמאמין באלוקים, לא בביאת המשיח. אז הנה, במקרה הזה של מאמין באלוקים, גם אני מאמין באלוקים. רק אני חושב שלאמונה באלוקים, כבר הזכרתי את זה, היא לא לגמרי מיסט. למה? בגלל שבסופו של דבר יש לי טיעונים שהם טיעונים הגיוניים שאלוקים קיים. והטיעונים האלה הם כן נגישים לכל אחד. או טיעונים מדעיים, אבל הם טיעונים הגיוניים כמעט מדעיים. דיברתי על זה בשיעורים של ימי שישי. שהם טיעונים הגיוניים, פילוסופיים נקרא להם, שכל אחד יכול לבדוק אותם. במובן הזה זה לא, זה לא מיסטיקה. לעומת זאת, הטענה שיבוא המשיח, או שתהיה גאולה, היא טענה מיסטית. אני צריך להאמין במי שאמר לי את זה. וזה בסדר, אגב, אפשר להאמין בזה. זה לא, אני לא פוסל את הטענה, אני רק מסווג אותה. אני אומר, זו טענה מיסטית, כיוון שהיא טענה שתלויה באמון, היא לא ניתנת לבקרה. אבל כמובן שברגע שהיא טענה כזאת, עכשיו אתה צריך לבדוק האם יש לך אמון או לא. הרבה פעמים, אגב, יש הרבה הטעיות גם סביב העניין הזה. כי נגיד האמונה בביאת המשיח, בסדר? לא אני בסדר, אלוקים קיים, למסקנה הזאת הגענו, ואלוקים אמר שהמשיח יגיע. הוא באמת אמר? לבדוק. אולי לא, אז זאת רק פרשנות של בני אדם לאמירות של הקדוש ברוך הוא, ואז כבר האמון שלך צריך להיות אמון בבני אדם, לא בקדוש ברוך הוא. או על שכר ועונש, גיהינום, עולם הבא, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה עוד יותר קשה, ביאת המשיח יש יותר, אפשר להגיד אינדיקציות בדבי, אולי, אפשר גם אותם לפרש בכל מיני צורות, אבל שם יש אינדיקציות, על עולם הבא, גן עדן, גיהינום, וכל הדברים האלה, לא ברור לי על איפה בדיוק העסק הזה התחיל, ובמי אני צריך להאמין כדי לקבל את הדברים האלה. לא בקדוש ברוך הוא, לפחות זה לא מספיק להאמין בקדוש ברוך הוא. יש פה הרבה הרבה עבודה אנושית שמעורבת עד שמגיעים לתמונה הזאת של העולמות הגמול, גן עדן וגיהינום. תגיד לכם שיש לי אמון בדבר הזה, אמון די מסויג. כי בשביל לקבל את הדבר הזה צריך להיות לי אמון, זו טענה אזוטרית, זו טענה מיסטית. עכשיו אני צריך לבדוק אם יש לי אמון או אין לי. לא יעזור שיגידו לי שאני אפיקורס. אז אני אפיקורס, מה לעשות? אבל אם אני לא מאמין, אני לא מאמין. מה אני יכול לעשות? בגלל שאני אפיקורס, אז אני כן מאמין. אם אני לא מאמין שזה נכון, אז זה לא נכון. אם אני כן מאמין, אז כן. אני לא יודע, עוד פעם, אין לי עמדה. אין לי עמדה, בשום כיוון. אני לא יודע. אז כל הדברים האלה הם דוגמאות ליישום של ההגדרה שהצעתי למיסטיקה. ואתם רואים שזה מגיע למחוזות שבסך הכל הם לא רק נמצאים בשתיים בלילה ברשת ב'. ב-103 FM, כמה יותר. כן, כל מיני תקשורים עם חייזרים. אלא זה גם נוגע ליסודות האמונה הדתית של כולנו. צריך לבדוק את זה באותם כלים ולראות מה כן ומה לא. מיסטיקה זה בסדר, אבל בכללים של המיסטיקה צריך לבדוק את זה ולראות. יש אינדיקציה, אין אינדיקציה. העובדה שאומרים את זה, אז אומרים את זה, אז מה, עוד גזוק. זה שאומרים משהו, זה לא אומר שהוא נכון. אוקיי? כל דבר לגופו. יש הרבה פעמים, האמון הזה שיש באנשים, בנוי באותה צורה שבנויה האמון שלנו במיסטיקה בכלל. אני מאמין באדם שהוא אדם גדול, כן, הוא צדיק והוא ודאי לא טועה. והראיה שמה שהוא אומר יתקיים, איך אתה יודע זה יתקיים? כי צדיק כמוהו הרי לא טועה. לכן ברור שזה יתקיים. ואם זה יתקיים, אז הוא כנראה צדיק, כי מה שהוא אומר מתקיים. עכשיו, זה נשמע נורא מצחיק שאני אומר את זה, אבל הרבה מאוד מהמיתוסים על כל מיני צדיקים ומקובלים נבנים בצורה כזאת. כן, יש, אני לא מדבר על הרב טאו כבר עלה פה, אפילו אולי יותר מפעם אחת בסדרה הזאת, על כן, ענייני ה... חיים ולדר, כן, אז היציאה האחרונה שלו, היציאה התורנית. אז גם שם, אתה רואה את ההתייחסות ליהודי הזה, אתה לא מכיר אותו, יכול להיות שהוא באמת גאון אדיר, ולא יודע בדיוק, לא מכיר אותו, מאוד לא מרשים אותי ממה שאני מכיר, אבל לא יודע, באמת לא מספיק מכיר אותו. אבל הרבה פעמים אני רואה אמונה של אנשים במה שהוא אומר, ששום דבר מזה לא באמת עומד במבחן המציאות, אבל זה לא משנה, כי אדם גדול כמוהו הרי לא טועה. איך אתה יודע שהוא אדם גדול? בגלל שהבנת המציאות שלו היא כל כך עמוקה, שוודאי שהוא אדם גדול. איך אתה יודע שהבנת המציאות שלו כל כך עמוקה? כי הרי כל מה שהוא אומר מתממש, הוא מציע פרשנויות נהדרות לכל מה שקורה. אבל זה מתממש רק כי הוא אדם גדול, כי בפועל אני לפחות לא רואה שום דבר שם שבאמת מהווה פרשנות עמוקה למציאות. אני רק רואה מישהו שחי בסרט. אז אני לא מאמין בו, וממילא גם המציאות לא גורמת לי להאמין בו, ומי שכן מאמין בו, אז גם המציאות גורמת לו להאמין בו. זאת אומרת, וזה קורה באמת, זה נשמע נורא מצחיק שאני מציג את זה כאן בצורה כזאת, אני עושה מזה קצת צחוק, אבל זה לא צחוק, אני מתאר דברים כהווייתם, ככה זה עובד. ולכן הרבה פעמים, הרבה פעמים הטענות האלה של אמון באדם, בנויות על יכולותיו המיסטיות, ויכולותיו המיסטיות בנויות על זה שיש לי אמון באדם. זה הרבה, ברוב המקרים לדעתי זה ככה. לא הרבה פעמים, ברוב המקרים זה ככה. למשל נביא, הזכרתי כבר את העניין הזה, זה חריג. כי נביא באמת צריך לבדוק אותו, לפני שאנחנו נותנים לו סטטוס של נביא, ומאמינים למה שהוא אומר. וזה בעיניי לקח עצום. כי משום מה אנחנו לא מקפידים לבדוק כל מיני דמויות אחרות שאנחנו נותנים בהן אמון. אתה יכול להגיד, תראה, אם יש בן אדם חכם, אז יש לי אמון שמה שהוא אומר לי זה כנראה נכון, זה בסדר, זה לא מיסטיקה. כי אני עצמי מתרשם שהוא אדם חכם, וכיוון שכך אני מקבל את מה שהוא אומר. זה לא אמון מיסטי, זה אמון הגיוני, אוקיי? כי אני עצמי בדקתי שהוא אדם חכם, לא כי הוא אמר שהוא אדם חכם, כן? אלא אני בדקתי, ואם הוא אדם חכם, אז אני גם מקבל דברים אחרים שהוא אומר. לא בטוח שזה טיעון טוב, אבל אני מוכן לשמוע טיעון כזה כטיעון שהוא לא טיעון מיסטי. אוקיי? זה בסדר, אבל במקום שבו אתה בונה את הגדולה של האדם על קבלת דבריו, ואת קבלת דבריו על הגדולה של האדם, וזה המצב ברוב המקרים לדעתי, אז אתם מבינים שזה מעגל מטופש. והרבה מאוד מהדברים האלה יוצא, זה מה שקורה בפועל. כן, יש שם איזושהי תיאוריית קונספירציה מטורפת, זאת אומרת, מה שהוא אמר שם, שהכשילו את חיים ולדר בגלל שהוא פעם כתב משהו נגד אהרון ברק, אני לא יודע בדיוק מה, הוא אמר שם דברים מאוד מאוד קונקרטיים. עכשיו, אתה אומר, מילא להגיש שזאת קונספירציה גדולה בגלל שלוולדר יש כל מיני מתנגדים. גם נשמע לי מוזר, אבל נניח. אבל לא, הוא גם יודע מי הקונספירטור. אז זה בגלל שהוא פגע באהרון ברק, יצאו נגדו ובנו קונספירציה נגדו. כל זה הוא אומר בלי שיש לו בדל מושג על זה שיש בזה משהו. עכשיו, אם בן אדם כזה לא מאשפזים על חיים, על ניתוק מהמציאות, אז אני לא יודע, לתת אמון בדבר כזה זה הזוי, זה קאט מיסטי. זה כתבתי מזמן, החברה האלה זה קאט מיסטי. זה רק מתחזק, כמו כולם, גם התזות שלי מחזקות את עצמן כל הזמן. פחות מודע לזה אולי. בכל אופן, טוב, הפכתי. אני מתכוון אבל שתיאוריות קונספירציה הרבה פעמים ניזונות גם הן מכל מיני בנייה על חשדות או פסילת אלטרנטיבה. כשאני פוסל את האלטרנטיבה ההיא, ממילא מתברר שהאלטרנטיבה הזאת נכונה. וזה כמובן לא, 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 לא טיעון הקדמי. טוב, אז זה לגבי איך נוצרת השרלטנות המיסטית. יש בהקשר הזה עוד כל מיני תנא דמסייע. כן, יש הרבה פעמים אומרים לנו, יש מה שנקרא חוכמת ההמונים. חוכמת ההמונים, אם הציבור כולו מחזיק מפלוני שהוא אדם גדול, אז הוא כנראה אדם גדול. מיליארד סינים לא טועים, מה שנקרא. או מיליון יהודים. גם כן, לא טועים. סינים זה צריך להיות מיליארד, מיליון סינים זה קטן. של יהודים מיליון זה מספיק, בשביל שם לא יתאו. כן, כמו אם דיברנו קודם על אקופונקטורה, כן? זה המיליארד סינים שלא טועים. או יותר ממיליארד. אז פה, כן, פה זה אותו דבר. אבל אני לא יודע, אני לא מאמין גדול בחוכמת ההמונים. את חוכמת ההמונים בהמונים ולא המונים. יש התזה הבסיסית של חוכמת ההמונים היא תזה סטטיסטית פשוטה. ואת אם אתה רוצה להעריך, נגיד, כמה העלים יש על עץ, ואתה לא המהריל דיסקין שיודע לעשות את זה בנף אף-אף, כן, זה אחד מסיפורי הצדיקים על המהריל דיסקין, הוא יודע להגיד כמה העלים יש על עץ, במבט אחד. טוב, אולי זה אפילו נכון. אבל, אולי לא. אבל חוכמת ההמונים מדברת על סוג כזה של דברים, או תגיד כמה שוקל פר מסוים, נדמה לי שזה היה אחד הניסויים שעשו. עכשיו שם מתברר שאם אתה שואל 1,000 אנשים, ואתה עושה ממוצע על התשובות, אתה מגיע לא פחות קרוב מאשר מומחה לעניין. יותר טוב. זה מה שנקרא במקור חוכמת ההמונים. אחרי זה לוקחים את זה בכל מיני מקומות שעל זה, כמו שאמרתי, המונים ולא המונים. אבל הנקודה שמה שזה עניין סטטיסטי גרידא. כי אם אתה מנסה להעריך נגיד את המשקל של הפער, אוקיי? עכשיו ההנחה היא שאנשים טועים, מי שלא מומחה טועה, אבל הטעויות מתפלגות באופן סימטרי סביב הממוצע האמיתי. נגיד במודל גס, כנראה זה איזשהו סוג של גאוסיאן, שבאמצע התוחלת שלו זה המשקל האמיתי. והטעויות מתפלגות, יש כאלה שמעריכים פי 2, יש כאלה שמעריכים חצי, יש כאלה שמעריכים כך, אחרת, כן, וזה מתפלג באיזושהי צורה, נגיד גאוסית, סתם לצורך הדיון, לא חושב את זה גאוסית. בסדר? עכשיו, אם אתה מניח שההתפלגות היא סימטרית, או לפחות שהממוצע נותן את המשקל האמיתי, אז ברור שתהיה פה חוכמת ההמונים. לא יודע שההמונים חכמים ויודעים לקלוע לאמת, זו תוצאה סטטיסטית פשוטה. ושהטעויות של ההמונים, כל אחד הוא אידיוט יותר גדול מהשני. אבל הטעויות שלהם מתפלגות באופן כזה שהן מקזזות אחת את השנייה. ולכן הממוצע יוצא המשקל הנכון. המספר העלים הממוצע מבין הפרדיקציות של כולם, יוצא מספר העלים הנכון, או קרוב אליו. קרוב אליו, יותר טוב ממומחים. זה נבדק. זאת אומרת, עשו בדיקות וראו שזה נותן תוצאות יותר טובות מתוצאות של מומחים. יש איזה הסבר רציונלי, סטטיסטי, מאוד פשוט וברור. אבל מכאן ועד להגיד שהציבור גם יודע להעריך מי זה אדם גדול, אני חושב שהמרחק רב מאוד. אולי זה נכון, אולי לא.
אולי חוכמת ההמונים, הכוונה היא כמו שעם הלל. שהלל ששאלו אותו על קורבן פסח ושחל ושבת עם הסכין, אז הוא אמר, פוך, חזי מעמד עבר. זאת אומרת, בתוך כל ההמון הזה יימצא הפתרון.
אז לא בתוך כל ההמון יימצא הפתרון. פוך, חזי מעמד עבר, הכוונה מה כולם עושים, לא מה אחד עושה.
כן, לא, זאת אומרת...
כולם עושים את זה, אז הראשונים כבר מסבירים את זה. אם כולם עושים את זה, אז כנראה שהייתה להם איזושהי מסורת. זה שיקול הגיוני.
המצד הזה, שכאילו, אוקיי,
לא בגלל שהם צודקים והם נורא חכמים. אם לא תדעי לך היפה באנשים, צאי לך בעקבי הצון, כן, על זה אומרים תמיד את הפסוק. אם אתה לא יודע, מלאכה רופפת בידך, הלוך אחר המנהג. כן, אבל ההנחה, אבל זה לא מיסטיקה, זה פשוט בגלל שההנחה היא, אם הציבור עושה את זה, כנראה שהייתה איזושהי סיבה שגרמה לו לעשות את זה. ולכן למשל, במקום שבו אתה יכול להעריך מה הייתה אותה סיבה, והיא לא סיבה הגיונית, אז אין סיבה ללכת אחרי זה. אם רוב הציבור עושה את זה, אבל הם עושים שטויות, אז אין לזה שום מעמד. במקום שבו זה שהציבור עושה את זה, זה אינדיקציה לכך שזה נכון, אז יש איזה משקל שהציבור עושה את זה. זה לא דבר שעומד לעצמו, אלא אם כן, יש לו איזשהו הסבר סביר. כן, הרוח הקודש של הציבור, שתמיד יודע מי גדול הדור ומי יודעים, עם ישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. לא יודע, אני לא ממש מתרשם מהחוכמת ההמונים של עם ישראל, אני חייב לומר, ולכן האמירות האלה נשמעות לי כמו או תלושות מהמציאות, או מתכוונות להגיד משהו אחר. יכולות להגיד, תלך אחרי המנהג בהיעדר מידע אחר, אז לך אחרי המנהג, זאת ברירת מחדל סבירה, זה הכל. תביע שהציבור כל כך חכם קולע לאמת. אוקיי, אז לכן בעצם, בסופו של דבר המסקנה שאני רוצה להסיק מכל הדיון הזה, זה ש האופי של התחום המיסטי קורא לשרלטנות, או פתח פתח, מתבקש בפני שרלטנים. וכיוון שכך נוצרות פה הרבה תופעות שרלטניות. אבל כתוצאה, כריאקציה לדבר הזה, נוצרת גם תופעה הפוכה של הסתייגות מוחלטת מהמיסטיקה. כשאומרים הכל שרלטנות, אז אין בזה שום דבר. שני הדברים לא מבוססים. זאת אומרת, בסופו של דבר, יכול להיות שיש בזה ממש. זה שיש הרבה שרלטנות כי אופיו של התחום אומר את זה, ולכן אני חושב שצריך להתייחס לזה בצורה של כבדהו וחשדהו. כדאי לנסות לבדוק עד כמה שאתה יכול, האם באמת יש לבן אדם יכולות מיסטיות, הוא יודע להגיד לך דברים שהוא לא היה אמור לדעת, זה משהו ששווה לבדוק אותו, אני לא שואלה אותו על הסף. אם בן אדם יכול להגיד לי דברים כאלה, אז יכול שאני אאמין שיש לו כוחות שאין לאנשים רגילים. זה בסדר, אני לא שואל את זה על הסף, אבל אני סקפטי. זאת אומרת, הייתי בודק את זה היטב, לפני שהייתי מגיע למסקנה הזאת, בגלל האופי של התחום, השרלטנות הרווחת בתחום הזה. צריך לזכור שגם כן טעות נפוצה, דיברתי על זה בטורים באתר, שהקריטריון הזה, הקריטריון המקובל למדעיות, זה הינתנות להפרחה. תיאוריה שלא ניתנת להפרחה היא לא מדעית. אבל הינתנות להפרחה היא קריטריון למדעיות של תיאוריה, לא לנכונות של תיאוריה. זה הרבה פעמים משהו שקצת אנשים מפספסים, או פוזיטיביסטים עשו מזה אידיאולוגיה. הם מזהים את שני הדברים, שלא מדעי הוא גם לא נכון. אבל זה לא נכון. יש דברים שלא ניתנים להפרחה, אבל אני למשל מוכן לקבל אותם, שהקיומו של אלוקים, הזכרתי קודם. זאת לא תזה שניתנת להפרחה. והיא נשמעת לי הגיונית, ואני מוכן לקבל אותה. ההינתנות להפרחה היא תנאי לזה שהתזה תהיה מדעית, אבל זה לא תנאי הכרחי לזה שהיא תהיה הגיונית או נכונה. יש המדע, כמו שאמרתי קודם, הוא לא, באמת לא חזות הכל, אני מסכים לאמירה הזאת. ולכן מה שאני מתכוון להסיק מכאן זה לא שהכל שטויות, אלא שצריך איזשהו יחס מאוזן עם בקרות מחשבתיות ככל האפשר, כי יש פה קר נרחב לשרלטנות. אם, נגיד, אם אני מדבר על למשל על ההשגחה, דיברתי על שאלת ההשגחה. תמיד אומרים לי, נכון, אז אתה לא יכול לעשות ניסוי. אבל מדע זה לא הכל. נכון, מדע זה לא הכל. אבל מצד שני, אם אין לי שום אינדיקציה למה שאני אקבל את זה. אין לי שום אינדיקציה זה שקורה. אז למה שאני אקבל את זה? אז אני לא יודע, אם זה היה כתוב במפורש בתורה, ולא היה לי הסברים, כן, על ההשתנות לאורך הדורות, וכל הפרקות שלי שאני אכנס אליהם כאן, אז יכול להיות שהייתי אומר, טוב, אם הקדוש ברוך הוא אמר את זה, אז אני מקבל את זה, למרות שאין שום אינדיקציה, והוא כנראה מתחבר. אבל יש לי הסברים למה שכתוב בתורה, ומבחינת מה שאני רואה סביבי, די ברור שזה לא, אני לא רואה פה מעורבות, אלוקית, הטבע מתנהל כמו שהוא אומר.
התורה עצמה, איך אתה יודע שהיא בכלל אלוהית? אולי בני אדם כתבו אותה? יש אלוהים, אבל בני אדם כתבו אותה. אז למה מה שכתוב בתורה זה קובע ומה שלא, פרשנות זה משהו אחר?
גם שם צריך לדון, אם יש לי אמון בתורה, אני אקבל, אם אין לי אז אין לי. לי יש, צריך לדון. כל דבר לגופו, אני אומר, שום דבר הוא לא בטוח, אבל זה לא אומר שאני מקבל אך ורק דברים מדעיים. אני מקבל דברים שנשמעים לי סבירים, גם אם לא מדעיים, גם אם לא נתנים להפרחה. אם זה נשמע לי סביר, אז כן. אגיד לך שאני בטוח שכל אות בתורה ירד מסיני, אני די בטוח שלא. בסדר? אבל אני כן חושב שמשהו ניתן שם. יש גרעין לעניין הזה, וכן, כל הפסוקים של עד עצם היום הזה, ותוספות כאלה ואחרות, כנראה כן נוספו לאורך הדורות. בסדר? אז מה? לא בגדיל. הרבה פעמים, בהקשר הזה, הרבה פעמים כשרוצים להסביר לאנשים למה הם צריכים להיות מחויבים לתלמוד, שהתלמוד הוא מחייב, כמו ברמה הלכתית, שמקובל של כל דבר, אבל אני אדבר רק על ההלכה כרגע, אז מציעים לי הסברים שחכמים היו בעלי רוח הקודש. חכמי התלמוד, חזל, היו בעלי רוח הקודש, כל מי שמוזכר בתלמוד יכול להחיות מתים, יש כל מיני אמירות מהסוג הזה, לא יודע, כל מיני בוגה מייסס. מאיפה זה בא הדברים האלה? גם זה חוכמת ההמונים. תשאלו את ההמונים, כולם יגידו לכם את זה. מאיפה זה בא הדבר הזה? כי אנשים לא מוכנים להיות כפופים לטקסט אם הם לא בטוחים שהוא תמיד צודק. אבל זה נורא ילדותי. ושאפשר להיות כפופים לטקסט בגלל שזה החוק. למרות שלפעמים אולי הוא לא צודק. כפיפות במובן פורמלי. ואז אני לא צריך להמציא אגדות עם על זה שכל המורה היה יודע להחיות מתים, בשביל ליצור מחויבות לתלמוד. מה זה בעצם אומר? בעצם מנסים לבנות את ההלכה כעוד סוג של מיסטיקה. שתהיה מבוססת על אמון באנשים מסוימים. אבל אני לא חושב שהאמון הזה צריך להיות מבוסס, או ההלכה צריכה להיות מבוססת על אמון באנשים. כן, יש סמכויות פורמליות, כי קיבלנו על עצמנו, צריך להיות מערכת חוק, כמו במדינה, או בכל קבוצה. צריך להיות איזושהי מסגרת לדיון, אז קבעו איזושהי מסגרת. אבל בסופו של דבר זאת לא מיסטיקה. ההלכה היא לא מיסטיקה, כמו שדיברנו כבר בשיעורים הקודמים. אז לכן, בהקשר של המיסטיקה, ועכשיו אני גמרתי את הפרק הזה של השרלטנות, עכשיו אני רוצה לעבור, כבר זה בפעם הבאה, אני רוצה לעבור באמת בכל זאת, אז מה כן אפשר להגיד על זה, ואז לעבור לקבלה ולעבור לשאלה של האיסורים קשורים בעניין, כן, לא חשוב. אוקיי, אני עוצר כאן. יש הערות או שאלות?
יש לי שתי שאלות. שאלה אחת לגבי מה שנאמר קודם על הסטטיסטיקה, אז העלית השאלה, לא הבנתי את התשובה, אז בעצם על מה מתפללים? אם הציפייה שלנו, ייחוד לאור הוראת הגמרא, שלא לשנות את הטבע.
אני חושב שבסופו של דבר, כיוון שאני לא משוכנע לגמרי שאין מעורבות אלוקית שמשנה את הטבע, אני לא יכול להרשות לעצמי לבטל את התקנה של תפילה, של בקשות בתפילה. אבל לו אישר חיילי אבטליני. אני לא מבקש על שום דבר מעבר למה שאני חייב בבקשות של התפילה, תקנות התפילה הקבועות. אני לא מאמין בבקשות האלה, לא עשה. נכון שכבל בחופו ושם מתערב ונענה לבקשות וכולי. אני לא יכול לשלול את זה, כי אי אפשר לדעת שזה לא קורה. כל עוד אני לא יכול לשלול את זה, יש פה תקנה קבועה, בשביל לעקור אותה צריך סיבה מאוד 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 טובה. ביטחון מאוד חזק.
לבטל את מה?
אתה שומע?
את מה? אז
לבטל את הבקשות בתפילה. הבקשות בתפילה.
השמונה עשר הוא מכיל בקשות, האם הבקשות...
נכון.
הבקשות עלו, גם אם אני מת לקבל גימלים, אני רוצה להתאבד, אני מת להתפלל רפאנו. אפילו שאני נורא רוצה לקבל עכשיו גימלים, לא?
לא הבנתי.
אני מחויב לתפילה נוסח הזה, דווקא לבקש את הדברים האלה, גם אם אני לא רוצה
לבקש. אז אתה יכול לבקש ממנו שירפא אותך מסרטן, את הגימלים שישאיר. זאת אומרת שחום 38, 39 בשביל גימלים על הכיפק. אבל סרטן תוריד ממני. תמיד אפשר לתלות את הבקשות האלה במשהו שאתה באמת רוצה. אבל אם אין שום דבר שאתה באמת רוצה, ואתה לא באמת חושב שהקדוש ברוך הוא מעורב, אז אתה לא יכול להגיד את הדברים האלה. זה כמו שחז"ל אומרים ביומא, כן, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אלוהיהם של אלה שונא שקר. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. לכן הפסיקו להגיד האל הגדול הגיבור והנורא. למה? כי הנה, המקדש חרב, היה נורותיו. מה זאת אומרת? יש נוסח קבוע שצריך להגיד. איך אתה יכול להפסיק להגיד את זה? כן, משה רבינו אמר את השבחים של הקדוש ברוך הוא ואתה מבטל, ככה הגמרא שם שואלת, כלל הנביאים. אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא שונא שקר, ואם אני מבין שמה שאני אומר הוא שקר מבחינתי, אני לא אמור להגיד את זה, למרות שזאת תקנה שאין לי סמכות לבטל, הכל נכון, אבל זה שקר, אני לא יכול להגיד את זה, מה לעשות? אני יכול למלמל את זה, אבל למלמל את זה בלי לחשוב שיש מאחורי זה משהו, לא יוצאים ידי חובה.
מה עם התפילות בתורה עצמה? לדוגמה, יצחק מתפלל על רבקה, משה על מרים.
אז אמרתי שזו תזה ארוכה שלא נכנסתי אליה כאן, אני חושב שהיו ניסים בעבר. זאת אומרת, הוא שינה מדיניות. כמו שהנבואה בטלה. איך הנבואה? פעם היו נביאים, היום אין נביאים. אתם רואים שהקדוש ברוך הוא, וזה מודים כולם, לא כתב את הביקורסיות שלי. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא כנראה יש לו איזושהי מדיניות להסתלק לאט לאט מהמעורבות שלו בעולם. אני טוען שבאותה מידה, גם ה... כולם מסכימים שגם ניסים גלויים אין היום, נכון? אנחנו מדברים על ניסים מסתרים. בכל מקרה, כולם מסכימים שיש שינוי מדיניות של הקדוש ברוך הוא. אני טוען שהשינוי מדיניות הוא גם על ניסים מסתרים. זה מפורט ארוכות בספר השני בטרילוגיה ובאתר שלי וכמה טובים, ואפשר למצוא שם פירוט רב.
נגיע לשם. עכשיו עוד שאלה?
כן.
התכתבתי איתך בשבוע שעבר לגבי תפקידה של הסנהדרין כשתקום, ואני לא כל כך הבנתי את התשובה שלך, אני אשחזר. שאלתי אותך מה לגבי, מה הבעיה שהסנהדרין יקבעו אמות מידה לכל מיני נתונים שהם שנויים במחלוקת, ולהלכה למעשה היום מסבכים את העניינים, כמו שיעורים ומידות, ונתתי דוגמה נוספת של, של בורא מיני מזונות,
זאת אומרת, מה הבעיה? אין עם זה שום בעיה, אם הם ימצאו לנכון, הם יקבעו.
לא, אז הרבנה, הרבנה יקבעו ברירת מחדל, לא הבנתי מה זה אומר, יקבעו ברירת מחדל.
אני אומר שיש, יש, אני מבחין מהשני מצב. יש מצב שבו יש מחלוקת, אבל אין שום בעיה, כל אחד יעשה כפי מה שהוא חושב, וזה לא יוצר שום בעיה חברתית. במצב כזה, גם אם לסנהדרין תהיה עמדה משלה, אני חושב לפחות שהיא לא תתערב, היא לא תקבע. למה? יש ערך של אוטונומיה, שהאדם יעשה את מה שהוא עצמו חושב. הסנהדרין, היא מחליטה איפה היא מתערבת, אם היא תתערב זה יחייב. אני חושב שכמדיניות היא לא תתערב. איפה היא תתערב? היא תתערב באותם מקומות שיוצרים בעייתיות חברתית. נגיד, הם פתאום יראו שמי שנוהג אחרת בבשר וחלב או בהלכות שבת או משהו, הם לא מתחתנים אחד עם השני. במצב כזה הסנהדרין יתערבו ויגידו, אוקיי, אנחנו נקבע פה הלכה פסוקה שתחייב את כולם. זה יוצר בעיה חברתית. אני רק אומר שהחלום הזה שיש לאנשים שהסנהדרין תמחק את כל המחלוקות ותייצר, התורה תפסיק להיות כמה תורות, זה תמיד נשמע כמו איזשהו ביטוי גנאי, בעיניי זה נהדר, תורה שהיא כמה תורות. מה רע בזה? במקום שבו זה יוצר בעיות חברתיות, שם הסנהדרין תתערב. אין לי שום תקווה גדולה לזה שהסנהדרין תבוא ותבטל את כל המחלוקות.
אני שואל על בעיה אחרת, מצב שפוסק אחד מתייחס לכמה שיטות בהלכה, ופעם מקל על פיהן ולפעמים גם מחמיר על פיהן. אז אני אומר לדוגמה, אז אני אומר, הסנהדרין יכולה לפתור דבר כזה, כלומר...
למה היא צריכה לפתור? מה שהוא חושב להקל הוא יקל, מה שהוא חושב להחמיר הוא יחמיר. מה, היא צריכה לסנכרן את הפוסקים?
לא, אבל הוא משנה את עמדתו, מסוגיה לסוגיה, ממקרה למקרה,
הוא סותר את עמדתו. אם הוא סותר את עמדתו, אז הוא סתם, אז הוא לא תמיד חכם.
אם אני מדבר איתך עכשיו על שיעורים, אז לפעמים, אז בפסח אנחנו נלך על שיעור קטן,
ולדוגמה, לא, לא, אתה תלך, מה שאתה חושב שהוא השיעור, זה מה שאתה עושה. לפעמים יש דיני ספקות, בסדר? אז תעשה דיני ספקות. אבל לא, זה שמחמירים במקום כזה ולא מחמירים במקום אחר, זה סתם שטויות.
זה לא קשור לסנהדרין, אתה אומר.
בכל מקום.
זה לא קשור לסנהדרין, אפשר לפתור את זה כבר עכשיו.
כן.
תודה.
אני אומר עוד פעם, אם הם רואים שזה בכל זאת יוצר בעיות, אז יכול שהם יתערבו, זה בסדר, החלטה שלהם. אני רק אומר, אין לי שום תקווה עקרונית שימחקו כל המחלוקות. ופעמים אומרים, אוי, מחלוקות ומנהגים ואשכנזים וספרדים, ואתה אומר, ואי, תהיה סנהדרין, הכל יהיה נהדר. אפוקליפסה עכשיו מבחינתי. תהיה סנהדרין שתמחק את כל הדברים האלה, ועכשיו אף אחד לא יוכל לחשוב, כולם יצטרכו לעשות מה שהם אומרים. זה חלום בלהות מבחינתי, זה לא אוטופיה.
אני חושב שזה
תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב, להתראות.
שלום.